טוב, נתחיל. כן.
איך הביולוגיה מגדירת את הדומיינטים בדרך כלל שלילה, או שתורם,
לא, אני דיברתי על זה. מומוס שאל איך ביולוגיה מגדירה את הדומם. דרך אגב, לינאוס, שהוא אבי תורת מיון עולם החי, הוא מיין את העולם לממלכות. אז הוא שם ממלכה לצמחים, ממלכה לבעלי החיים, והיה לו גם ממלכה לסלעים. אז זה סתם ככה אפיזודה. אבל איך הביולוגיה מגדירה את הדומם, אתה שואל? תראה, לביולוגיה יש בעיה, אין לה הגדרה מוחצת, משפט מחץ למה זה חיים. לכן היא מתפשרת והיא מתארת מה אפשר לספר שהוא ייחודי לחיים. עכשיו, יש שבע הגדרות, דיברנו עליהן. כל הגדרה בפני עצמה לא יכולה לתאר חיים. זה צריך להיות קומבינציה של חלק, של רוב ההגדרות ביחד. לכן להגיד איך היא מגדירה דומם, כל מה שלא עונה על שבע ההגדרות מהבחינה הזאת הוא דומם. אוקיי, נתחיל. ואנחנו נמשיך עם המהפכה החקלאית השנייה. אני כבר אגיד לכם מה צופן לנו העתיד. אחרי שנסיים היום בתקווה את המהפכה החקלאית השנייה, אנחנו נדבר על המהפכה החקלאית השלישית. היי. תמר הגיע, אפשר להתחיל. כדי לתת לי להנחתה את המהפכה החקלאית השנייה, אני אחזור ממש בקצרה למהפכה החקלאית הראשונה. ערב טוב, לא אמרתי. אמרנו שהמהפכה החקלאית הראשונה התחילה לפני 12,000 שנים, באופן מודע ובאופן לא מודע, האדם בית כל מיני יצורים, ובמהלך 12,000 השנים השתנו מקצה לקצה אורחות חייו, גם מבחינת אורך החיים, גם מבחינה בריאותית, מבחינה תזונתית, מבחינת טכנולוגיה, מבחינה דתית, כל מה שאמרתי בנקודות. כן, למשל, אפילו מספר הילדים, כבר יש שינוי במספר הילדים. ברגע שצריך לנדוד כל הזמן, אתה לא יכול להיות עם הרבה ילדים קטנים. ברגע שאתה יושב קבע, אז מבנה המשפחה משתנה. נכון, הרבה מאוד שינויים דרמטיים. אמרנו שהמהפכה הזאת שינתה את האדם, אבל היא גם שינתה את היצורים החיים. וטירה שהיה נראה שיבולת ירודה ונחותה, הפך פתאום להיות אחד משלושת הגרעינים המאכילים ביותר בני אדם בכדור הארץ. הראיתי לכם דוגמה של הכרוב שהפך להיות כל מיני סוגי כרוביים שונים, מוצרים שונים ומשונים, שעל פניו ממעוף הציפור נראה שאין שום קשר בינם לבין הכרוב הבר, אבל אמרנו שתחת הברירה המלאכותית, הצמחים עברו תהליך אבולוציוני, ששינה אותם באופן דרמטי. נתתי את הדוגמה שכל הכלבים הם זאב בעצם. זאת אומרת, המאגר הגנטי שאפשר הרבה מאוד משחק, והמשחק הזה הוא היה חלק בלתי נפרד מתהליך הביות. התערבות. ההתערבות היא לקחת ופשוט לגדל את זה אצלך. אבל אמרנו שברגע שגידלת את זה אצלך, שינית את סביבת הסלקציה, סביבת הסלקציה השתנתה, הצמח או הבעל חיים השתנה. אוקיי, אז זה כל זה היה בקצרה. משהו שאני אוסיף, איזשהו הרהור של פרופסור אמריקאי בשם מייקל פולן, שהוא סופר, הוא עיתונאי, הוא כתב הרבה מאוד רבי מחר, בין היתר על גארדנינג, על טיפוח הגינה ועל מזון. הוא בן אדם מאוד מוכר ויש לו הרצאות מרתקות, אפשר לראות אותו דרך אגב גם בטד. והוא פעם סיפר על הרהור שעלה לו תוך כדי שהוא עבד בגינה ו נתן לצמח העגבניה שלו תנאי מחיה. הוא אמר, תוך כדי שהוא התכופף ובנה וקשר אותה לאט לאט על חבל, וכמה דקות לפני זה השקע אותה, ושלא נדבר על כמה חודשים לפני זה שהוא בנה חממה גדולה בשבילה, ודישן, וקנה בשבילה את כל מה שהיא צריכה, ואמר, רגע, 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 מי שולט על מי? האם העגבנייה הזאת, אני בייתתי אותה, או היא בייתה אותי? כי אני בעצם יוצר לה גן עדן, אני מגן עליה ממזיקים, אני משקיע אותה, אני מאחיא אותה, אני מפיץ אותה בכל העולם. אתם יודעים שכל יצור חי, השאיפה הקמאית שלו, במרכאות, בלי להכניס תכלית, רק להכניס מטאפורה, השאיפה הקמאית שלו היא לגדול ולהתפשט כמה שיותר בכל כדור הארץ. תסתכלו על סבא פופו, על סביון, מה הוא רוצה? הוא רוצה שיהיה הרבה ממנו בכל מקום. בשביל זה הוא מייצר, צמח אחד מייצר הרבה זרעים, ויש להם מניפות כאלה שהם יעופו לכל מקום. ומאמריקה, העגבנייה הזאת תגרה לכל העולם. היום בכל העולם יש עגבניות, היא מימשה את הפוטנציאל ההישרדותי שלה בצורה המדהימה ביותר. האדם מגן עליה, משרת אותה. אז מי בית את מי? זה מה שהוא שאל את עצמו באחד הספרים שלו. וזאת שאלה מעניינת, והיא גם מעלה את העניין המהותי ביותר שהמהפכה החקלאית יצרה. יצרה תלות הדדית בינינו לבין היצורים המבויתים. כי מה יקרה אם עכשיו היא תקרוס כל המהפכה הזאת, לא יהיה לנו את העיר ניו יורק, לא יהיה לנו את העיר תל אביב, לא יהיו קיבוצים, יהיה רעב המוני, ואנחנו לא נוכל לייצר עודפים, ונחזור לתקופת האבן. לא האבן, אבל תקופת הברזל. זאת אומרת, יש לנו כאן תלות שלנו ביצורים האלה, אבל גם תלות הפוכה. מה יקרה למשל אם עכשיו תהיה מלחמת אזרחים, הצמחונים, רגע, הצמחונים ינצחו. עכשיו, מה יקרה לכל החיות המבויתות האלה? דקה אחת הם לא יסתדרו מחוץ לתנאים שהאדם יוצר להם. מה שיקרה זה שאותן חיות ייכחדו. זה פרדוקסלי. ה-12,000 שנות אבולוציה יצרו תלות הדדית, קשר גורדי בין האדם לבין היצורים המבויתים, ובין היצורים המבויתים לבין האדם. זה הרהור שרציתי להוסיף, לא דיברנו עליו בפעם שעברה. מה שכן דיברנו זה המהפכה החקלאית השנייה. סיפרתי על הסיבות העיקריות למהפכה הזאת. לא אמרתי והוספתי, אני מוסיף עכשיו, שינויים בחקיקה ובסחר, באופי המסחר, יצוא, יבוא, חקיקה, למשל משפטית, בעלות על קרקע, כל מיני דברים כאלה, הם הובילו גם למהפכה החקלאית השנייה, חוץ מנגזרות של המהפכה המדעית. אבל פוליטיקה, חקיקה, היה להם תפקיד מאוד מאוד חשוב בכל התכונה הזאת לכיוון המהפכה החקלאית השנייה. ומה שאני רוצה להדגיש, שהמהפכה החקלאית השנייה היא בעצם המהפכה התעשייתית בחקלאות. זאת אומרת, אנחנו עברנו גם בחקלאות מהפכה תעשייתית. המהפכה התעשייתית שהתחילה אחרי התפתחות המדע באירופה, אחרי עוד כל מיני גורמים פוליטיים שהתרחשו באירופה, הגיעה גם לחקלאות. זאת אומרת, יישום הטכנולוגי שבא לנו מהידע המדעי אפשר לנו לייצר כל מה שהיה ב-12,000 שנים בכמה עשרות שנים בודדות. כאן אני אראה לכם את התוצאות של המהפכה החקלאית השנייה. תסתכלו על הגרף התחתון, אתם יכולים לראות איזושהי הערכה גסה למספר האנשים, זה הגרף הזה, למספר האנשים בעולם. אפשר לראות שבשנת 2000 הגענו לבערך 7 מיליארד אנשים, ועכשיו תסתכלו מה קרה מ-1950 ליבול החיטה בתקופה הזאת. שימו לב, בשנת 1960 יבול החיטה בארצות מתפתחות, כמו מצרים, כמו במקסיקו, הודו, אז יבול פר אקטר, זה לא כל כך משנה מה שחשוב שזה אפשר להתייחס לחיטה עצמה, זאת אומרת, לא לשטח הגידול, נכון? אבל בגדול אפשר לראות שהיבול לדונם בחיטה עצמה עלו באופן דרמטי. מאיפה זה הגיע? זה הגיע מהמהפכה הירוקה שהתבססה על הידע המדעי שאנחנו רכשנו במאה ה-20 אפשר להגיד, סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. הידע הזה הוא הבסיס למהפכה הירוקה. מהפכה הירוקה התרחשה בעוד דברים, אמרתי, היא התרחשה גם באורז. דרך אגב, זה האיש שאחראי לשינוי הדרמטי בחיטה. קוראים לו נורמן בורלג. הוא היה בראש פרויקט בינלאומי לפיתוח אותה חיטה שבעצם בונה גרגר על חשבון בניית גבעול. במקום להשקיע אנרגיה בבנייה של גבעול ארוך, היא משקיעה אנרגיה בהתחלה בגבעול קצר, ואז את כל שאר האנרגיה בבניית הגרגר. לא סתם הלכו על הפרויקט הזה, כי הבינו שעוד רגע אנחנו נהיה על סף רעב. זה לא רק הגנטיקה פה. יש פה גם עניין של כל המסביב, טכנולוגיה, כימיה, טכנולוגיה מכניקה התכוונתי, כימיה, וגם גנטיקה. ונורמן בורלג, הוא היה אחראי על הגנטיקה של כל הסיפור הזה, ועל זה הוא קיבל פרס נובל, כי אפשר להגיד שהוא הציל את העולם מרעב, אבל המהפכות האלה התרחשו לא רק בחיטה. למשל, תראו איך נראית רפת ב-1911 בשוודיה, נשים עומדות וחולבות פרות בצריף, ואיך נראית רפת במאה ה-21 בישראל, זה מה שנקרא מכון חליבה קרוסלה. הטכנולוגיה מסביב ליצור השתנתה, וגם היצור עצמו, כמו שאמרתי, השתנה. תראו איך נראים עטינים של פרה של המאה ה-21, היא בקושי הולכת מרוב שיש לה חלב. זה הגנטיקה. זאת אומרת, אין ספק שאם אני אראה לכם גרף של פרה משנת 1900 או מ-1850 ופרה מהמאה ה-21, זה לא אותה פרה. כמות החלב היא בסדרי גודל יותר גדולה. תרנגולות, תרנגולות פטם שיש לנו פה בקיבוץ. תוך 3 חודשים הן מסיימות את החיים שלהן. אפילו פחות. צ'יק צ'אק בונות ביומסה, לפעמים הלב שלהן לא עומד בקצב והן חוטפות את כפי לב. לולנים מכירים את זה שהבשר גדל כל כך מהר בגלל הורמונים, בגלל גנטיקה, והלב לא עומד בקצב ופשוט אוספים תרנגולות אחרי כשל בלב. אז זה מהפכה אדירה גם בבעלי חיים. הרכב החלב. זה תלוי בהרכב, זה לא השתנה משמעותית. בארץ נותנים צ'ופרים לרפתנים למשל, אם החלבון שלהם גבוה, הם מקבלים יותר כסף. מעודדים על ידי תזונת הפרה, מעודדים אותם להעלות את החלבון. אוקיי, אז עכשיו אני אחזור אחורה, ונבין את התשתית המדעית לכל הסיפור הזה של המהפכה החקלאית השנייה. אבל אני רוצה להגיד, אני אתמקד בתשתית המדעית הביולוגית בלבד, כי אנחנו מדברים על ביולוגיה. לא נדבר על מיכון ולא נדבר על דשנים, אני רק הזכרתי ברפרוף. אנחנו מדברים על הבסיס שאפשר לנו להפוך גידול שהתפתח והושבח די בעצלתיים לאורך אלפי שנים, לגידול שהוא סופר טנקר של מזון שמאכיל את כל העולם. הבסיס לכל זה הוא הסינתזה האבולוציונית. מהי הסינתזה האבולוציונית? היא ההבנה שיש לנו אבולוציה ושחוקי התורשה הם חוקי תורשה מנדליים. כי ללא האבולוציה הזאת, ללא חוקי התורשה המנדליים, האבולוציה לא התאימה ולא הייתה שלמה בהסבר שלה. אמרנו שביות זה תהליך אבולוציוני. ברגע שאנחנו מבינים את האבולוציה ואת הגנטיקה, אנחנו יכולים לביית לא באופן בלתי מודע, באופן מודע בהחלט. אז אבולוציה דיברנו מספיק, היום אנחנו נדבר על גנטיקה. אני רק אזכיר לכם שדרווין מאוד היה מתוסכל מזה שלא הייתה תיאוריית הורשה, תורשה נורמלית בתקופה שלו, ואפילו יותר מזה, באותה תקופה דיברו על גנטיקה מתמזגת. זה היה מה שרווח, הדעה רווחת בקרב המדענים, שמה זה אומר? נגיד כל הסוסים שחורים ויש סוס לבן, הסוס הלבן יזדווג עם סוס שחור, הצאצא יהיה אפור. הצאצא האפור יזדווג עם הסביבה, רוב הסביבה השחורה, אז זה יהיה אפור כאה, אפור כאה, אפור כאה, ומה יקרה? יהיה לנו רדוקציה לממוצע. זאת אומרת, אם הייתה לנו איזושהי תכונה חדשה בטבע, שכביכול יכלה לתת לנו התאמה, והמתאים ישרוד, לא. המתאים לא ישרוד, המתאים יבלה בממוצע, והתמסמס לו. כמובן שדרווין לא יכל היה לקבל את זה, והוא נתן לנו את תיאוריית הפנגנזה, שהפנגנזה אמרה, יש לנו תכונות נרכשות. זאת אומרת, דרווין אמר ככה, היצורים, יש להם איברים שונים, האיברים כל הזמן מפרישים חומרים מסוימים שהוא קרא להם פנגנים, אם אני זוכר נכון, זה איזה שהם חלקיקים קטנים, כל הזמן מופרשים מהאיברים של היצור, והם נמצאים במחזור הדם, מגיעים גם לתאי המין ועוברים הלאה. אם יש לנו שינוי סביבתי, אז האיברים שלנו יפרישו משהו כתוצאה מהשינוי הסביבתי, זאת אומרת, יש לנו תכונה נרכשת, כמו שאמר למרק, שאם הג'ירפה לא מגיעה לעץ, זה שינוי סביבתי, היא תנסה למתוח את הצוואר, עכשיו זה יעבור לדור הבא. איך זה לא יתמזג באוכלוסייה, איך התכונה לא תעבור רדוקציה לממוצע, בגלל שבכל האוכלוסייה היא נמצאת בסביבה, נכון? כל האוכלוסייה נמצאת בסביבה, כולה תחווה את אותה חוויה, וכולם יהיה להם פנגנים שיגיעו לתאי המין, ואז ככה הם יזדווגו אחד בשני, אחד עם השני, והשתנו בעקבות הסביבה. תכונות נרכשות. לא יכול להיות דבר כזה תכונות נרכשות, כי זה סותר את המתאים שורד, נכון? כי ככה היצור מתאים את עצמו. המתאים את עצמו, אז כולם שורדים. אין איזה אחד שלא ישרוד. זאת אומרת, דרווין סתר את עצמו, והוא מת עם ההרהורים האלה, בלי שיהיה לו תקווה, למרות שזה היה אצלו בכיס. דרווין פרסם את מוצא המינים ב-58-9, ומנדל פרסם את המאמרים שלו בשנת 1865. זאת אומרת, זמן קצר אחרי זה, ומנדל שלח לדרווין את המאמרים, הוא רק פתח את המכתב, הוא לא פתח את המאמר. דרווין אף פעם לא אמר שהוא מבין בתורשה, הוא נתן איזשהו מנגנון, בינתיים הוא ידע שזה לא מסתדר עם תיאוריית התורשה, הוא העלה תיאוריה שלו שסותרת את תורת האבולוציה, אבל בשנת 1900, שלושה אנשים בצורה יחסית סימולטנית, גילו מחדש את המאמרים של מנדל, אחד מהם עשה ניסויים והראה שזה נכון, ומנדל התגלה מחדש אחרי מותו. הוא לא ידע שהוא יהפוך להיות כוכב עליון, והתורשה תקרא תורשה מנדלית, שהיא אומרת שההורשה היא לא הורשה מתמזגת, אלא הורשה חלקיקית. יש לנו חלקיקים שהם נותנים תכונות, והם עוברים בין הדורות, ולא מתמזגים לאיזה חצאי חלקיק. התכונות עליהם חזקות, הן יכולות להתחבא, הן יכולות להתבלט, אבל הן יכולות לעבור לדלג דור, להתבטא בדור באופן מושלם. ההורשה היא חלקיקית והיא לא מתמזגת, וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. למה זאת נקודה חשובה? כי ברגע שיש לנו תכונה, היא לא תתמזג באוכלוסייה ותיבלה. לא תעבור רדוקציה לממוצע. זאת אומרת, אם תהיה לנו תכונה שתיתן יתרון, היא יכולה להשתלט על האוכלוסייה ולתת יתרון מושלם. בסופו של דבר למין בכללותו. נתתי מיליון דוגמאות, הדוגמאות של עמידות לווירוס, עמידות לקור, התפתחות העין, התפתחות הכנפיים, כל מה שאנחנו, זה הורשה חלקיקית. מה את אומרת?
אני חושב שזה כבר הולך יד ביד עם התיאוריה הדרוויניסטית.
נכון, זה בדיוק החיבור הזה בין מנדל לדרווין, שנקרא הסינתזה האבולוציונית, הוא אפשר לנו הבנה מעמיקה על דרך ההורשה, דרך ניווט היצורים למה שאנחנו רוצים, והוא אפשר לנו לעשות מהפכה בחקלאות. אז זהו, אז ההורשה החלקיקית אנחנו מבינים לגמרי. אחרי זה עשו מהפכות נוספות כשהבינו יותר לעומק את הסיפור הזה של גנטיקה, מעבדה שפעלה בשנות ה-20 וה-30 בארצות הברית, בניצוחו של פרופסור מורגן, עשתה מהפכה אדירה, השלימה את כל התמונה של מנדל. היו לו 3 סטודנטים, כל אחד שם בערך קיבל נובל משל עצמו, חוץ ממורגן ברור שהוא בעצמו קיבל נובל. היא הסבירה שהגנים, הפקטורים שמנדל דיבר, הם קראו להם גנים. היא הסבירה שזה על כרומוזום. היא הסבירה שלא תמיד ההורשה היא שהגנים נפרדים אחד מהשני, כמו שאמר מנדל, אלא לפעמים הם חייבים לעבור ביחד, וזה נקרא תא אחיזה. היא הסבירה עוד המון המון דברים, אני לא רוצה להלאות אתכם, אבל היא בעצם, אפשר להגיד, פיצחה את כל, כמעט את כל תעלומת הגנטיקה. למה אני אומר כמעט? כי יש רק דבר אחד שהיא לא ידעה לפצח. מה זה הכרומוזומים האלה? זה שזה DNA וכל זה רק בשנות ה-50. זה ה-DNA, הפרסום בנייצ'ר של מבנה ה-DNA היה בשנת 52.
אתה רואה את זה פיזית? בעיניים?
לא, לא, פיזית, לא, לא. צילו אקס-ריי וכל מיני...
לא, ברור שלא בעיניים.
אוקיי, אז רגע, איך הולכת תוכנית טיפוח קלאסית? אני מצטער, אני פשוט... התחלנו באיזה 10 דקות יותר מאוחר, כן? אז יש לי 7 דקות. אז... מה? כן? אוקיי. אז איך הולכת תוכנית טיפוח קלאסית? על פי מה מקבלים אותי לעבודה? יגידו לי, תתכנן תוכנית טיפוח למשהו, לתפוח, לעץ, לטירס, למה שאתה רוצה, ותראה איך אתה הופך את זה להיות תמיד למחלות, עם יבול הכי גבוה, עם הצבע הכי מושך, עם המבנה צמח שיתאים בדיוק למיכון החקלאי, כל התכונות בפנים הם רוצים כמובן. אז איך עושים תוכנית טיפוח סטנדרטית? על ממש בשתי דקות אני אסביר את זה. השגת שונות גנטית, אנחנו מבינים על פי האבולוציה ששונות גנטית היא המפתח שלנו, כי שונות גנטית זה המון תכונות. אחרי זה ערבוב התכונות הרצויות בשביל ליצור שונות וליצור קומבינציות שונות של שונות. לא מספיק לי, מספיקה לי השונות בפני עצמה, רק עמיד למחלת ה-TSWV, טומטו, מוזאיקה, וירוס. לא, אתה רוצה גם שזה יהיה עם יבול גבוה, שזה יהיה עם עוד מיליון דברים אחרים. אז אתה צריך לערבב את כל התכונות הרצויות על ידי החלאות. ממש כמו שמנדל עשה החלאות. אחרי זה... ברירה מלאכותית. ברירה מלאכותית זה אומר שאני עם העיניים שלי יוצר סביבת סלקציה. ממה היא מושפעת? ממה שהחקלאי היה רוצה, כי אני, הוא הלקוח הפוטנציאלי שלי. החקלאי היה רוצה יבול גבוה, לא מעניין אותו טעם, לא מעניין אותו הרכב תזונתי, הוא רוצה יבול גבוה. ושיהיה יפה. עכשיו רק נגיד מה זה ברירה מלאכותית. ברירה מלאכותית זה הוצאת חריגים לשם קיבוע תכונה באוכלוסייה. זאת אומרת, יש לנו, עשינו... הרבבנו את כל התכונות, הוצאנו את מי שלא מתאים לנו, זה נקרא ברירה מלאכותית, הוצאנו אותם החוצה, ואז אנחנו עושים רביעה של בעלי התכונות לשם הקיבוע שלהם באוכלוסייה החדשה. לעשות אותו אחיד, שכל מה שהלקוח יקבל, זה יהיה, תמיד הוא ידע מה הוא יקבל, שזה לא יהיה שונה. אני לא יכול להסביר, כי אין לי זמן. אני רק רוצה להגיד שאנחנו לקחנו את זה במאה ה-20, את כל הדבר הזה שנקרא טיפוח והשבחה, גם צעד אחד קדימה, לטפח ולהשביח את הגזע האנושי, זאת אומרת, לקחת את המהפכה החקלאית השנייה ולהכניס אותה לתוך המין האנושי. האבא הרוחני של התנועה הזאת, שקראו לה תנועת האוגניקה, קראו לו פרנסיס גלטון. הוא היה בן דודו של דרווין. דרך אגב, הפירוש של האוגניקה זה נולד היטב. בואו נקרא מה הוא כותב בהקדמה לספרו, התבונה התורשתית. כשם שקל להשיג דרך סלקציה זהירה, זן קבוע של כלבים או סוסים הניחנים בכוחות ריצה מיוחדים, כך יהיה זה מעשי להפיק גזע אנושי רב כישרונות על ידי נישואין שנעשים מתוך שיקול דעת במשך כמה דורות רציפים. לכל דור יכולת עצומה להשפיע על התכונות הטבעיות של יורשיו, וזוהי חובתנו לאנושות לחקור את טווח הכוח הזה ולהפעילו באופן שייתן יתרון לדיירים העתידים של הארץ. זה בן דודו של דרווין. דרווין, דרך אגב, לא תמך במה שהוא אמר, כי הוא טען שלאדם יש לא רק גנטיקה, אלא גם כוח רצון. דרך אגב, אוגניקה זה לא דבר חדש. אפילו אפשר למצוא בתלמוד הבבלי דברים שמתכתבים עם התחום של אוגניקה. למשל, כך אומר רל, גבוה לא יישא גבוהית, שמא יצא מהן תורן. ננס לא יישא ננסת, שמא יצא מהן אצבעי. לבן לא יישא לבנה, שמא יצא מהן בוהק. שחור לא יישא שחורה, שמא יצא מהן תפוח. תפיח זה שחור, זה שחור ביותר. ורל, דרך אגב, זה ריש לקיש. עכשיו, זה, יש עוד דוגמאות, דרך אגב, זאת לא הדוגמה היחידה. אבל מה הבעיה בתיאוריה הזאת, שאתה לוקח משהו מתחום המדע ומשליך אותו על האדם? מאיפה בכלל מגיע הרצון לקחת את הגנטיקה ולהשליך אותה על האדם? הרבה מאוד מהאנשים שמסתכלים על הטבע, הם חושבים שמה שקורה בטבע, אמרתי, המילה טבע משויכת בעברית לפחות למילה טוב, נכון? מה שקורה בטבע הוא המצב הטבעי, והמצב הטבעי הוא המצב הרצוי. התכונה הזאת, להסתכל על הטבע כהמצב הרצוי וללמוד מהטבע, קוראים לה פנייה אל הטבע. איך המבנה הכללי של הטיעון הזה עובד? א' הוא טבעי, לכן א' הוא טוב, או ב' אינו טבעי ולכן ב' אינו טוב. למשל, אחד מהטיעונים הידועים, לאכול בשר זה טבעי, לכן לאכול בשר זה טוב. השתלת איברים זה לא טבעי, לכן השתלת איברים זה דבר לא טוב. זה מה שנקרא פנייה אל הטבע, לקחת מהטבע את הערכים שלנו. אז זה מה שבעצם דלטון, גלטון וחבריו האוגנים עשו. הם פנו אל הטבע, הם ראו שיש מלחמת קיום, ורק החזקים שורדים. יאללה, חזקים. דרך אגב, דרווין מעולם לא אמר שהחזקים שורדים, נכון? הם אבל עשו איזשהו עיוות, במקום להגיד מתאים, הם אמרו חזק שורד, ואז נייצר לנו מין אנושי חזק. מה הבעיה בפנייה אל הטבע? למה אי אפשר לקחת ערכים מהטבע? דיוויד יום מדבר על זה בספרו מסכת טבע האדם, הוא מציג בעיה שנקראת בעיית הראוי והמצוי. מה שבעצם זה אומר, זה כשל לוגי שאתה מערבב טענות המתבססות על המצוי עם מסקנות העוסקות בראוי. זה שמשהו הוא מצוי, זה לא אומר שהוא ראוי. אוקיי? למשל, זה שמצוי שאין השתלות איברים, זה לא אומר שראוי לא להשתיל איברים. זאת אומרת, אין שום קשר לוגי בין המצוי ובין הראוי. ומה אמרנו על הטבע? הטבע הוא מכניסטי. הטבע אין בו תכלית ואין בו ערכים. הוא בסך הכל אוסף של דברים שבאים עם אינטראקציה אחד אל השני. אין שם שום דבר. ערכים זה אך ורק, ערכים זה אך ורק במוחו של האדם. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שבגלל שהמדע אומר שהחזק שורד, אני צריך להשביח אדם חזק. דוגמה לבעיית הראוי והמצוי. המצדדים בתורת האבולוציה גורסים כי היצורים המותאמים ביותר שורדים. זה מצוי. ב', עניי העיר לא ישרדו את החורף אם לא נספק להם עזרה. זה גם מצוי. עובדה. ג', מן הראוי שלא לסייע לעניים. האם זה משהו שנגזר ממשהו? לא, אי אפשר להניח על ידי חיבור שני המשפטים שזה מה שראוי. אז זה שוב בעיית הראוי והמצוי. עוד בעיה שהייתה בתורת האורגניקה. האורגניקה התבססה הרבה מאוד על מדע לא מבוסס או שגוי שהושפע ממניעים פוליטיים. רצו מאוד שככה יהיה החוק, וחשבו עליו הרבה, ובסוף הוא הפך להיות חוק, אבל בעיקר בראש של האנשים, זה נקרא פסבדו מדע. ויש הרבה מאוד דוגמאות לפסבדו מדע. התוכנית להשבחת המין האנושי קיבלה מימדים מזוויעים בעצם במלחמת העולם השנייה. אפשר עכשיו להסתכל מנקודת מבט של ביולוג על מלחמת העולם השנייה כתוכנית טיפוח והשבחה של המין האנושי. עכשיו, אחד הדברים הכי בסיסיים בטיפוח והשבחה זה להעיף את הנחותים. בעיני המטפח, למשל צמח שהוא קטן ומדלדל, יוצא החוצה. זה נקרא סלקציה שלילית. עכשיו, מי קובע שקטן הוא דווקא לא תקין? כוחות השוק בלבד. אף אחד לא אמר שהוא שלילי מלכשעצמו. יכול להיות שבטבע, אם הוא היה משתחרר, דווקא הוא היה שורד, כי הזברה לא הייתה רואה אותו, נכון? זאת אומרת, הוא שלילי רק בסביבת הסלקציה המסוימת. זאת אומרת, מה שהנאצים עשו, הם יצרו לנו בשכלם ובמוחם סביבת סלקציה, החליטו מי שלילי, מי חיובי, והתחילו לעשות תוכנית טיפוח לגזע האנושי, כאשר הרגו מעל 200 אלף ילדים עם הזרקות של חומרים, בגלל בעיות גוף הנפש, בפרויקט שנקרא T4, שהתרחב אחר כך גם למבוגרים. יהודים, הצוענים, נחשבו לתת גזע, והם ניסו לעשות להם סלקציה שלילית, והם התחילו להרוג אותם בהמוניהם. המטרה היא השבחת הגזע, ולהתנתק בעצם מהגורמים שהם ראו כשליליים. כמובן, זה הכל בעיני המתבונן, מי שיוצר את סביבת הסלקציה. עוד דבר שהם עשו בהקשר הזה, הם עשו גם את מה שכל מטפח של כל זן עושה כל הזמן. הם לקחו את המובחרים בעיניהם בלבד, ופתחו בפרויקט שקראו לו מעיין החיים. שמעתם עליו? אוקיי. הם קראו לכל מי שלפי דעתם סימל את הארי האידיאלי, הן נשים והן גברים, הגברים בעיקר נלקחו מהאס-אס, והם אמרו להם, תתחילו להתרבות. את הילדים לקחו מיד מההורים, הם לא היו הרבה זמן עם ההורים, וטיפחו אותם בגני ילדים שיועדו לגזע הנבחר והנעלה, שעכשיו עובר גם השבחה חיובית לפי דעתם. ככה נולדו בתוכנית הזאת, דרך אגב, 12 אלף ילדים. אז זה תוכנית, אמרנו, יש סלקציה ויש בידוד של המובחרים, לתת להם להתרבות אחד עם השני, א' ב' של מטפח זנים של תירס או של תרנגולות. א' ב', ממש א' ב', זה מלחמת העולם השנייה. אחד נדבך מרכזי מאוד במלחמה הזאת. מה?
העולם היה מיץ חדש
של אקסלי.
כן.
שמקדים את התוכנית.
זה לא בדיוק זה, כי הם שם שולטים על הרביעה. על הרביעה. העולם המיץ חדש, הם לא הורגים.
אבל הם לא, לא, אבל הם מטפחים יצורים שמותמים לתפקיד שלהם בחברה, ומאושרים במקום שלהם.
נכון. דרך אגב, אקסלי, שכתב את הספר הזה, הוא היה הנכד של אקסלי, שמי שכונה הפודל של דרווין. זה שסיפרת לכם שהמציא את המושג אגנוסטיקן, אז זה הנכד שלו. עכשיו, אורגניקה בציונות, ובזה נסיים. צריך קודם כל להגיד שאחד מהדברים שבנו את הציונות זה האנטישמיות. זאת אומרת, האנשים מעשו באירופה ורצו להקים מקום חדש שנוכל לברוא בו גורל חדש משלנו. אבל צריך להבין שראשי הציונות, הרצל, וז'בוטינסקי וכל החבר'ה האלה, הם מאוד הפנימו את המסרים האנטישמיים, וגם הם ראו בעצמם ביהודי, שאז הם קראו לו היהודי הגלותי, הם ראו את כל המסרים האנטישמיים ביהודי הזה. חלש, מתעסק בכסף, תקראו את הכתבים של הרצל ושל ז'בוטינסקי, ממש זה אנטישמיות לשמה. וכאן בארץ ישראל, הם רצו לעשות תנועת נגד, קאונטר קולצ'ר מה שנקרא, כנגד הדימויים שהם הפנימו מהסובבים אותם באירופה. היהודי החזק, השרירי. אחד הדברים זה גם התנגחות בדת. אתם מכירים את השיר נומה פרח? לבן של האישה רע, אתה תגיע לארץ ישראל, שם תהיה עיקר, קורם, יוגב, רואה. אך לא רואה רוח. זה מה שחשוב לה, שהוא לא יהיה תלמיד חכם, הכל לחדש. עכשיו, זה נשמע מוזר, אבל האורגניקה היה ממש מדע שלמדו אותו בארצות הברית, באוניברסיטת קולומביה, למדו אותו בשוויץ, בכל ארצות סקנדינביה, בצרפת. זה היה מדע שדיבר על השבחת האדם, וזה היה אך טבעי שתמונת עולם של בן אדם שחי באותה תקופה באירופה ולמד, היה יוצא חלציה של האקדמיה האירופאית, יחשוב דרך תמונת העולם הזאת.
כי זה מסכם אמר, וגם פיילס היה פה גם בגזע.
נכון. גם אצל ז'בוטינסקי אפשר למצוא ציטוטים מההוגנים. יש הרצאה מאוד מעניינת על זה ביוטיוב, על ההוגניקה והציונות, אני ממליץ לכם. ואחד האנשים, למשל, המפורסמים ביותר שהיו עם דעות ההוגניות, היה ארתור רופין, שאפילו זכה בפרס הכי, מקום שני, בפרס הכי יוקרתי בתחום האורגניקה בגרמניה, פרס קרופ קראו לו, על עבודה שלו שנקראת דרוויניזם ומדעי החברה. ארתור רופין היה תלמיד מצטיין באורגניקה, והוא הסתכל על העולם ממש מנקודת מבט האורגנית, יצא רק לא מזמן עבודת דוקטורט שמספרת את ראיית העולם שלו, שהיא ממבט של היום קצת מזעזעת. איך? מה אתה אומר?
זה בדיחה, דרך עכשיו איזה שחקנית יפה הביאה פנתה אליו, אמרה לו שכדאי לנו אולי לעשות ילד, כי אז הוא יהיה חכם כמוה ויפה כמוה. אז הוא אמר לו, ומה יהיה אם זה יהיה אמור? כמוני ויפה וחכם כמוה.
נחמד. עוד אורגן אחד אחרון, עליו איתו אני אסגור את הדיון, היה יוסף מאיר, דוקטור יוסף מאיר, הבחור כאן למעלה, על שמו בית החולים מאיר בכפר סבא. אוקיי? הוא היה 30 שנה ראש קופת חולים כללית. הוא למשל כותב בשנת 1934, זה אני מקריא לכם מתוך העמוד הראשון של הז'ורנל האם והילד, מדריך להורים.
הוא
בהוצאת קופת חולים, לפי מה שאני קראתי, זה מתוך הארץ, אני הוצאתי את הציטוט מתוך הארץ. ככה כתוב: מי רשאי להוליד בנים? בחיפושי תשובה נכונה על השאלה הזאת, עוסקת האורגניקה, המדע לשיפור הגזע ולשמירה עליו מהתנוונות. צעיר עדיין מדע זה, אך תוצאותיו החיוביות כבר גדולות וחשובות. זה מ-1934. עוד מעט אני אגיד לכם מי יקבור את האורגניקה, אבל תבינו כמה זה מדע צעיר ומשגשג.
ותופס.
מקרים אלה, בסוגריים, הכוונה לניסויים של בעלי מחלות תורשתיות, זה מי שכתב את המאמר כתב את זה בסוגריים, זה לא מאיר, לא יוסף מאיר כתב. אז מקרים אלה אינם מעטים כלל בכל האומות, ובפרט בתוך העם העברי אשר חי חיי גלות במשך 18 מאות שנה. והנה שב עמנו לתחייה, לחיי טבע בארץ האבות. האם חובתנו לדאוג שיהיו לו בנים בריאים ושלמים בגוף ובנפש? משכנע, נכון? קצת ככה אינטואיטיבי זה נשמע טוב. בשבילנו יש להאוגניקה בכלל ולשמירה מהעברת מחלות תורשתיות בפרט ערך עוד יותר גדול מליתר העמים, כי אנחנו כאן בונים מדינה. זה אני אומר. הרופאים, אנשי הספורט והעסקנים הלאומיים צריכים לעשות תעמולה רחבה לרעיון. אל תולידו ילדים אם אינכם בטוחים שיהיו בריאים בגוף ובנפש. ואתם יודעים מה בגרמניה הנאצית עשו ילדים עם בעיות הגוף והנפש. שוב, האורגניקה הייתה מדע פורח וצעיר ומשגשג, והיא נקברה עם הנאצים. הנאצים קברו את התחום הנוראי הזה שבעצם לוקח ערכים, בשם המדע אנחנו צריכים להקים, אין דבר כזה בשם המדע. המדע נותן לנו עובדות על העולם. אין שום דבר בעולם שהוא בשם המדע. אין ערך במדע. במדע אין ערכים, זה כבר המכניסטים הסבירו לנו. ומה שאני רק רוצה להגיד, שעד היום יש אורגניקה גם בארץ ישראל וגם בהרבה מאוד ארצות. למשל, עד היום יש בארצות הברית תנועת האורגניקה, יש להם משרד, ואתם יודעים שמי שעומד בראש המשרד הוא יהודי. בארצות הברית. התנועה האורגנית עדיין קיימת בארצות הברית.
התנועה חשבתי משרד ממשלתי.
לא, לא משרד ממשלתי. זה תנועה פוליטית בעצם. גם אצל החרדים, שהם עושים מבחנים גנטיים של טייזקס ומחליטים את השידך, איך בדיוק הוא יהיה כדי שלא תצטרך לעשות הפלה, גם זה סוג של האורגניקה. ילד בתשובה שיש בו תסמונת דאון, יחליטו לערוך הפלה. זה האורגניקה. וגם זה שאתה בוחר את המיוחס, את הזה שהוא שושלת של רבנים, אתה חושב שהוא יותר מובחר, ואתה... זה גם סוג של האורגניקה. האורגניקה קיימת, אין מה להגיד, אבל כמובן לא בממדים האלה. תודה על ההקשבה.